טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת בעצם כמעט סיימנו את הדף הראשון, הדף שנקרא משנת הציונות הדתית א'. אני רק אחזור לנקודה שבה עסקנו ובה הרחבנו, ועל גבי זה אני רוצה טיפה להמשיך, וכי עוד לא סיימנו את הדף הראשון, אבל יש לפניכם כבר דף שני, אז רק להוסיף עוד נקודה אחת יסודית על מה שראינו פעם שעברה. אנחנו בעצם ראינו, רק אני משחזר איפה אנחנו, באיזה נקודה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים בלהבין את העקרונות של משנת הציונות הדתית. אני מדבר כרגע בקודים. עיקרון ראשון, קודש בחול. עיקרון שני, קודש בחול ברמה לאומית. על ידי עם בארץ ובשלטון. אמרנו הרבה דברים חוץ מזה. עיקרון שלישי, סדר ההופעה של הקודש שבחול הוא שהחול קודם לקודש. ואז פתחנו סוגיה שלמה, עד כדי כך, הוא קודם בהופעה, לא במהות, במהות הקודש קודם לחול, במציאות החול קודם לקודש, עד כדי כך שירמיהו הנביא המשיל את תהליך גאולתנו לתהליך של זריעה, ואמר בפסוק, וזר הפרק למד א', וזרעתי את זרע, וזרעתי את בית יהודה ואת בית ישראל, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע האדם וזרע בהמה. זרע האדם זה הממד האלוהי, הקודש נקרא לו, על פי מה שהגדרנו, זרע בהמה זה הממד החולי, על פי מה שהגדרנו, ובפסוק הזה, היות ומופיע פעמיים המילה זרע, זרע אדם וזרע בהמה, אז דורשת הגמרא חולין, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, וזרע בהמה קודם לזרע אדם, והנקודה שבעצרנו היא, מדוע באמת זרע בהמה וזרע אדם צריך לחוד, כלומר הבינן החומרי של האומה, הבינן האלוהי של האומה, מדוע צריך להיות לחוד? כי הקדוש ברוך הוא רוצה, כפי שהתחלנו לראות את התחילה י"ט, הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה, שלמות הצורה מוכרחת להיברא, וכדי שתהיה שלמות צורה, אז מוכרחים טיפוסים מלאים להופיע, ולא טיפוסים חלקיים, ודווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, ולכן צריך להיות לחוד. הנפשות שצריכות להתייצר באופן טבעי, נקרא לו, זרע בהמה, אנושי בהמי, חומרי, והנפשות שצריכות להתייצר על פי הסדר האלוהי, כן, נפשות רוחניות אציליות ועדינות, ולא רק כפעולות מעשיות שעומדות לעשות פעולות מעשיות כאלה כמו שהערכנו. ועד לאן היה זרע אדם וזרע בהמה לחוד? אז רבי שמעון הוליך אותנו פעם שעברה לאיגרת קוף ממבב, שאצלכם לפניכם בדף השני היא מקור מספר 9, בסדר? שזה בעצם למדנו פעם שעברה את מקור 9, רק כדי שיהיה לכם את זה מול העיניים. שכאן הרב מתאר את ההבדל הקיצוני, אפילו הייתי אומר, בין הנפשות האציליות לפני כמאה שנה של זרע האדם לבין הנפשות החומריות של זרע בהמה, וכל מה שלמדנו פעם שעברה. בסדר, היות ויש כמה חבר'ה נחמדים שמסתכלים עליי כאילו הם לא מבינים מה אני מדבר, אז א', יכול להיות שאתם לא מבינים מה אני מדבר, כי צריך להשלים את השיעורים הקודמים. בסדר? כלומר, השיעור הזה הוא מבני. בסדר? זה נחמד לבוא לשיעור. אני לא מתיימר לומר שכל שיעור יהיה בפני עצמו, כי כל שיעור הוא נבנה על גבי השיעור הקודם והשיעורים הקודמים. אז מי שאיתנו כדאי להשלים את השיעורים הקודמים. בסדר? מי שאיתנו מההתחלה, מבין טוב מה דיברנו עד עכשיו? מצוין. מי שלא איתנו מההתחלה, ספק אם מבין, וכנראה שלא הבין. בסדר? חבר'ה, תענו לי, כל המצטרפים החדשים, ברוכים הבאים. כן או לא? אם אתם רוצים שהשיעורים יהיו רציניים, אז מי שלא היה בשיעורים הקודמים, זה אומר שהוא הפסיד משהו. אם השיעורים רציניים. אם השיעורים לא רציניים, אז כנראה שהוא לא הפסיד כלום. אז אפשר לחזור היום על מה שכבר למדנו בשיעורים הקודמים. אז מה אתם מעדיפים? שיעורים רציניים או לא? רציניים. אז זה אומר שמי שלא היה הפסיד. משתדלים להיות, כן? אז זה אומר שצריך להשלים. מי פה לא היה בכל התהליך שאנחנו עושים פה? לא להצביע, לא לפחד, להצביע. אנחנו לא, אתם לא, לא בסדר, זה בסדר. אביתר, בוא תהיה ראש המדברים ותעשה חבורת השלמה אצלך בבית. בסדר? טוב, כולל כיבוד. טוב, חזקה עליך שכן. השיעורים האלה, אני לא אחרי, אני בנותן שיעור הולך. כנראה שמוקלט, אם יש פה מיקרופון, כנראה יהיה מוקלט. מה? כן, נראה לי בערוץ מהיר, נראה לי ביוטיוב, לא, אבל באמת, אני רואה חבר'ה מסתכלים עליי, אתם נחמדים מאוד, אבל... זה לא ילך באופן הזה. בסדר? אפשר לשנות שכל שיעור יהיה בפני עצמו, אבל אז אנחנו לא מרוויחים. פה אני רוצה באמת לבנות משהו מסודר, שיטתי. טוב, אז אנחנו בעצם עסוקים בהבנת זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד, על פי איגרת קוף ממוו שחודדה בשבוע שעבר, ועל גבי האיגרת הזאת, אני רוצה עוד מקור אחד ברשותכם, מקור 10 בדף השני, שהוא כביכול עוסק בסוגיה אחרת לחלוטין, אבל הוא יסביר לנו את העיקרון של מה שראינו באורות התחייה יוטט, שאני קורא רק את המשפטים שמענותנו כרגע, כדי השלב שאנחנו נמצאים, שלמות הצורה מוכחת להיברא, ודווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו וכו'. בסדר? שזה בעצם משפט עקרוני. אם אני אחזור רגע למשפט עקרוני כדי לחבר את מי שלא היה פה, נצא רגע מסוגיית גאולה ומשנת הציונות הדתית, נצא מזה רגע שנייה. בסדר? אנחנו אמרנו ככה, שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, בעולם הזה יש נבראים, כל נברא יש לו אופי וייעוד, ואז ממילא יש הרמוניה בין כסך הנבראים, וממילא תיקון עולם. כדי שהעולם יגיע לגאולתו, הכרחי שתהיה שלמות צורה, שלמות צורה הכוונה, שסך הבריאה כולה, בכמות ובאיכות, תגיע לייעוד שלה. כדי שסך הבריאה תגיע לייעוד שלה, זה אומר שכל אחד מהנבראים צריך להגיע לייעוד שלו. השלמות הצורה זה הסך הכללי. טיפוסים מלאים זה כל אחד מהנבראים בתוך הצורה הזאת, הפרטים שבתוך הכלל, כל פרט צריך להשלים את עצמו בצורה מלאה, כדי שתיווצר השלמות הכללית. לכן זה לא נכון להגיד חלק ועוד חלק שווה שלם, זה נכון להגיד שלם ועוד שלם שווה שלם. לבריאות, שלם קטן, אחד, ועוד שלם קטן, שתיים, שווה שלם גדול. בסדר? זה לא חלק ועוד חלק שווה שלם. ולא שלם ועוד שלם, שני אחד, שווה שני שלמים. לא. לא חצי ועוד חצי שווה אחד, ולא אחד ועוד אחד שווה שתיים. אחד ועוד אחד שווה אחד. בכל דבר בחיים זה נכון. אז אנחנו עכשיו עסוקים רק כדי להסביר את העיקרון הזה. שהקדוש ברוך הוא רוצה שלמות גאולה, שלמות תיקון עולם, שלמות הייעוד שבשבילו נברא העולם. כדי שתופיע השלמות, אז גם הצד החומרי צריך להיבנות בשלמות, וגם הצד הרוחני צריך להופיע בשלמות, ולכן צריך שבשלב הראשון שלהם, כמה זה לא דיכוטומי שחור לבן, אבל זה יהיה כל אחד מהחלקים, יופיע באופן אוטונומי עצמאי, ללא שהחלק האחר או השלם האחר מפריע לו. בסדר? אני מנסה קצת לחבר אתכם לסוגיה. טוב, עכשיו, אז כדי להתחבר לסוגיה, אני רוצה לברוח לנושא אחר שלא קשור דווקא גאולה וציונות דתית וכל זה, אלא לראות את העיקרון, עד כמה העיקרון הזה הוא יסודי. בסדר? אז היום הייתי רוצה ללמוד בדף השני שקיבלתם את מקור מספר 10. אומנם זה מקור קצר, אבל היא מאוד מאוד יסודי. בואו נתחיל. כן, בבקשה. תיקון עולם. הכל, תיקון עולם, תיקון העולמות. הכל. בעולם הזה, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כדי שביום הוא יחד השם אחד ושמו אחד, יש איזה נברא מרכזי שאליו בו זה תלוי. הנברא הזה נקרא עם ישראל וארץ ישראל, זה הקודש בחול ברמה הלאומית של עם בארץ וכו'. בסדר? טוב. אנחנו היום בורחים לסוגיה אחרת, לא קשור לנושא, אבל היא תסביר לנו את זה. הקדוש ברוך הוא בורא עולם במעשה בראשית. יופי. במרכז הבריאה שהוא ברא, אדם. האדם הזה לפי התורה, בפשט של הפסוקים, כלול מזכר ונקבה. שנאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, האדם כלול מזכר ונקבה, יש שיטה שלמה בגמרא, מסכת ברכות, שאומרת בנוסח הזה, פחות או יותר, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון. אם כן, האדם הראשון הוא דו פרצופים, כמובן לא מדובר על עולם הזה, מדובר על גן עדן, לא נצר לעצמנו גב אל גב במובן של העולם שלנו, אלא יש צד אנושי שנקרא זכר, צד אנושי שנקרא נקבה, והם מחוברים גב אל גב, צריך להבין למה גב אל גב ולא פנים אל פנים, נעזוב, הם מחוברים גב אל גב בחינת הנשמות שלהם, כן, לא לצייר זכר ונקבה מחוברים גב אל גב, הולכים לטיול ברחוב המאירי, לא זה, כן, אלא המהות האנושית הנקראת זכר, המהות האנושית הנקראת נקבה, הן בעצם שני חלקים של מציאות אחת, בסדר? זה שני חלקי נשמה מחוברים, לא יודע איך לקרוא לזה, זה בעולם הנשמות נשמה אחת, יופי. מצוין, אז ככה לפי השיטה הזאת, הכל מחוברה את האדם, זכר ונקבה. אחרי זה הגיעה הנסירה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר את שתי המילים, שהמילים האלה נאמרות רק ביחס לנושא שלנו היום. ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. ולכן הפתרון, אעשה לו עזר כנגדו. שתי המילים לא טוב, נאמרו רק על זה. הקדוש ברוך הוא ברא דומם, כל טוב, צומח, טוב, והרי אלוהים כי טוב, והרי אלוהים כי טוב. יופי. על מה נאמר לא טוב? רק על בריאת האדם, שנברא לפי השיטה הזאת, שהיא השיטה נגד העיקרית, זכר ונקבה. למה לא טוב? למה ריבונו של עולם, תרתי משמע, לא טוב מבחינתך, שאתה בראת אדם שנקרא זכר ונקבה, והם, תכף נקשיב קושיה שנייה למה שאני הולך להגיד עכשיו, והם מחוברים, מה הבעיה בזה? למה לא טוב? למה זה נאמר לא טוב? שאלה ראשונה, שאלה שנייה. לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב היות האדם לבדו. מה זה לבדו? באופן פשוט, מה זה לבדו? יחיד. מה קשה? הוא לא יחיד. אם לבדו שווה לבד, כלומר בודד, הוא לא יחיד. כי הוא נברא זכר ונקבה. מה אתה נהנח? רק הגעת למכון מאיר, ברוך הבא. אתה הגעת? לפני כמה? החודש, אז רק הרגע הגעת, ברוך הבא. למה נהנחת? אתה יודע מה זה מלחמת שני הימים? שמעת על זה? שמעת שיש מלחמה של שני ימים? מה לא? צבא סוריה הוא שמעת, לא שמעת. בלי יריעה אחת של האויב. מלחמת שני הימים, משהו אדיר. טוב, לכן תשמח. יופי. ושאלה שלישית, לא טוב היות האדם לבדו, אז אם כן, מה זה לבדו? הוא לא יחיד, כמו שאמר כבודו. ג', מה הפתרון שלך, ריבונו של עולם, ללבדו הזה, לבעיה הזאת שלא טוב? לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מה זה עזר כנגדו שהוא הפתרון של לבדו? שלוש שאלות. בסדר? א', למה הקדוש ברוך הוא אומר לא טוב, על זה שהאדם, הכלול מזכר ונקבה מחוברים? ב', איך המילה לבדו מסתדרת פה? ג', מה הפתרון עזר כנגדו? יפה. לכן המילה לבדו לא יכולה להיות מוסברת במובן של יחיד, לבד, בודד. אלא המילה לבדו, כפי שחלק מחזל אמרו, יש מדרש על זה, המילה לבדו היא מילה ארמית. תגידו, איפה מצאנו מילים לא בלשון הקודש בתורה? מצאנו. תנו דוגמאות. אגר סעדות, או, דוררת. מה השם? אראל. אראל. יופי. אגר סעדות, מה עוד? איך? בתורה, בתורה. אגר סעדות, אחד. מלא מילים, נו. תוטפות. תתפת. נכון? המרשה אומר למשל שהמילה משה, מן המים השיטיו, היא מילה מצרית, שבמצרית עתיקה, יש רצו להגיד שהמילה משה במצרית עתיקה היא בן, כי משה, אם הנימוק של משה זה מן המים השיטיו, אז היה צריך, אז היה צריך להיקרא משוי, בלשון נפעל ולא משה. והיקרא אדם שם אשתו חווה. חווה מלשון. מה חזל אמרו? לא מה אומרים במדרשות. מה חזל אמרו? מה? הם כל חיה, אז אם כן, או כן אומר ויתר טוב, אם כן אתה צריכה להיקרא חיה ולא חווה. למה כן חווה? מלשון? חיביה, נחש, טוב מאוד. הנה, אז הנה, מצאנו דוגמאות למילים, לא בלשון הקודש. לכן, לא, קודם כל, אל תגידו, אמרו במכון מאיר, תורה בגובה הגרביים. לא אמרו. בסדר? כי מצאנו מילים בתורה שמקורם בשפות אחרות. מדוע דווקא המילים האלה, מה המשמעות של זה, סוגיות חשובות. נעזוב עכשיו. בסדר, אם כן, מה זאת המילה לבדו לפי זה? בארמית, המילה לבדו מזכיר לכם את המילה? לבוד. לבוד מה זה? מחובר. נכון? סוכה, הלכות סוכה. אז לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים. לבדו. למה לא טוב, ריבונו של עולם? מה קרה? נחסוך את כל הדייטים. מה קרה? למה לא טוב היות האדם לבדו? ואני חוזר שוב לשאלה הראשונה, זה הדבר היחידי שאהב הקדוש ברוך הוא, ביחס למעשה בראשית, אומר לו טוב. מה קרה שהם מחוברים? אומר הרב הירש, מקור 10, מקור מופלא מאוד, נא להפיץ את הרב הירש הזה. הרב הירש, כידוע, היו לו כמה עקרונות בשיטה הפרשנית שלו, אחד העקרונות, כמו הרבה ממפרשי הפשט, זה קודם כל לברר את שורשי הקודש, פי עין למד הפועל, כי הרי השורש הלשוני, הבלשני, פי עין למד הפועל, הוא גונס בתוכו את השורש התוכני, לשון תוכן, את המהות. אז אם אני יודע לזהות את השורש הלשוני, כנראה שאני אתקרב גם להבין את השורש, במובן של הרעיון, השורש, היסוד, השורש של הרעיון של מה שיש פה, את התוכן של פה. ב', עוד עיקרון ברב הירש, היות והרב הירש מאוד התייחס לסוגיית הפעלים, פעין למד הפועל, סוגיית השורשים, כמו דרך אגב על כתב הקבלה, עסק בזה הרבה גם הנציב, ורמה מסוימת המלבים, ועוד ועוד. בכל אופן, אז חוץ מזה, היות ופעין למד הפועל, זה בעצם שלושת אותיות השורש הלשוניות, ממילא התוכניות, אז אם יש שורשים שיש קרבה בין פעין למד הפועל, נגיד ששני שורשים, ששתי אותיות מתוך השלוש זהות. למשל, בואו תנו דוגמה, למשל ראה באלף, רש אלף היי, וראה בעין, ראה את הצון. ראיתי את המכונית ברחוב, וראיתי את הצון בשדה. אז פה פי הפועל ולמד הפועל, שותפות, רש אי, אלף עין, התחלפו. מה הקשר בין לראות בעיניים לבין לראות את הצון? למשל, דוגמה. בסדר, סתם, זה מה שעכשיו עלה לי בראש. בסדר, אז הרב הירש, אם כן, מנסה לברר סוגיות בתורה, באופן פלאי ביותר, לפעמים הוא מגיע לתובנות מיוחדות מאוד מאוד, שהן נכונות, ההבנות האלה. אז גם אצלנו, הוא עכשיו רוצה להסביר את המילה עזר. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, עזר עין זין רש. דרך זה יתברר מה לא טוב היות האדם מחובר, לבוד, הוא אומר לך הפתרון של עזר, הוא עוזר לנו, וכל זה בשביל להסביר מה. לא שכחנו מה הנושא של השיעור. כל זה בשביל להסביר מדוע טיפוסים מלאים הם אלה שבונים את הצורה ולא טיפוסים חלקיים. ועוד והקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה, אז הוא רוצה טיפוסים מלאים שלם ועוד שלם שווה שלם. זה הנושא שלנו. זרע במלכות, זרע אדם לחוד, זה מה שיבנה גאולה. בסדר? זה הנושא. אני ברחתי לסוגיה של זוגיות, נעשה סיבוב ונחזור אלינו. טוב, אז בואו נראה. אז מקור 10 צד ימין למטה. אומר הרב הירש, עזר, עין זין רש, עזר כנגדו. השורשים הקרובים לעזר, פי עין עמד הפועל ושורשים קרובים באותיות עין זין רש, מורים כולם על מושג ההגבלה. תכף נסביר. עזר, א' זין רש. עזר מלשון מה? אחזור, כן? עוזר ישראל בגבורה, כן? עזור, חגור, כן? הגרטל מה שנקרא. עשר, אז עזר, אז עזר למשל, זה זין רש, רק א' ועין השתנו, מעזר בעין לעזר באלף. הלאה, עשר. א' סמך רש. טוב, זה קצת יותר רחוק, כי זה כבר שתי אותיות שונות, א' סמך. עשר מלשון, עשיר בבית הסוהר. עצר, א' צדי רש, מלשון מה? עוצר. כן, זה עצור בכספת, עצור בפנסיה. כן, ועצר בעין. עצור, אין מעבר. כן, גבול לפניך. אם כן, שורש עזר בעין, שורש עזר באלף. עשר, מלשון עשיר. עצר בעין, עצר באלף, אומר הרב הירש, כל השורשים האלה קרובים, ומה המכנה המשותף לכל השורשים האלה? הגבלה. להגביל? לא הבנתי. עצר בעין, שלט, עצור, גבול לפניך. הבנתי, מגביל אותי, לא יכול לעבור. הלאה, עצר באלף, הבנתי. כסף עצור בכספת, אפשר לשחרר אותו רק בפנסיה, הבנתי. הלאה, עשר בסמך. הבנתי, הוא מוגבל, אסור בית האסורים. אוקיי. עזר באלף, אלף זין רש, הבנתי, זה מקביל, זה עושה איזה חלוקה בין העליון לתחתון, הבנתי. לעזור בעין, נעשה לו עזר כנגדו, לעזור בעין, עזר בעין, זה הגבלה? איזה הגבלה יש פה? מה מכוון הרב הירש פה? עוד פעם, השורשים הקרובים לעזר, מורים כולם על מושג ההגבלה, עזר, עשר, עצר, עצר. איך? אז כל השורשים האחרים קצת התקרבנו לזה, בסדר, אבל איך עזר קרוב להגבלה? אומר הרב הירש נפלא, כבר נסביר, נמצאת, זו משמעות עזר, העוזר לחברו, תראו הגדרה, נוטל חלק מחובותיו, כך יוכל עלה לרכז את כוחותיו בתחום מצומצם יותר, וכך יוכל למלא ביתר יעילות את החובות שעדיין נותרו לו, ואומר כאן הרב הירש הגדרה מופלאה, העזר הוא סיוע בדרך הריכוז. אני רוצה רגע להסביר את זה. ניקח דוגמה טכנית ותכף נגיע יותר פנימה. טכנית. בסדר? אמא נחמדה, חמישה ילדים, בשעה 18:00, אבא עדיין בעבודה, והיא צריכה עכשיו לארגן ארוחת ערב, מקלחות, אולי איזה שיחה עם כל אחד מהילדים, אולי שיעורי בית עוד לא עשו, ושינה, קריאת שמע. יופי. תגידו, אמא נורמלית יכולה לעשות את כל זה? כמו שצריך? מה כן? היא מרוקאית, כן, אם לא, תימניה, סליחה. אמא נורמלית יכולה לעשות את כל זה כמו שצריך? יכולה לא לאורך זמן. יש לך שעה וחצי לעשות הכל. ארוחת ערב כמו שצריך, מקלחות כמו שצריך, שיחה אישית כמו שצריך, השכבה, חס ושלום, אין מלא רחמים כמו שצריך. יפה. יכול לעשות את זה עכשיו באמת, אמא נורמלית. לא מה שלמדים במדרשות שאמא היא סופר וומן. על אמת. יכול לעשות את זה או לא? יש איזה מחיר, מה המחיר? לא מושלם. כלומר, איך תראה ארוחת ערב של אמא כזאת? סנדוויצ'ים, סרט נע, נכון? סנדוויצ'ים, גבינה לבנה, שתי חתיכות עגבנייה כעיניים, מלפפון פה, סרט נע, יאללה, מקלחות איך יהיה? שמפו, סבון, מגבת, נכון? ככה זה יראה. אז אפשר לעשות הכל. את גל את כל הסודות. כן, יש בו צעירים, אל תאש אותם. אם כן, בכל אופן, אז יכולה לעשות את הכל. אבל הכל יהיה בערך ובינוני. יפה, פתאום הגיע המשיח, כלומר בעלה. יפה, אומר לבעלה, הגיע בשש בערב, ברוך הבא. הוא אומר לה, באתי לעזור לך, כאילו זה הילדים שלה ולא ילדים שלו. כן, באתי לעזור, שורש עזר. מה זה לעזור? אומר לה, אני אחראי למקלחות, את אחראית על ארוחת ערב, ניקח את שתי הדוגמאות האלה. יפה, מה עכשיו קורה? היא עכשיו הולכת לעשות מקלחות, היא הולכת עכשיו לעשות ארוחת ערב כמו שצריך. במקום איזה פרוסה עם איזה גבינה לבנה בלי זלזל, היא יכולה להכין איזה פשטידה, איזה פיצה, לחתוך איזה סלט טוב. והוא במקום שהמקלחות יהיה סרט נע, עושה להם שם איזה בריכה עם גלגלי גומי, אני יודע מה, עושה להם לונה פארק. יפה, מה קרה פה? רגע, בואו ננתן הגדרה עכשיו. מה קרה פה? הוא בעצם הגביל אותה בכמות, עד עכשיו, ניקח רק את שני החלקים האלה, ארוחת ערב, מקלחות, שני אלה. עד עכשיו הייתה צריכה לעשות שניים. יפה, מה הוא עושה כשהוא עוזר לה? במחרת עוזר לה, כן, עוזר להם. זה הילדים שלהם, זה לא שלה, כן? הוא בעצם מסלק ממנה איזה מחויבות כמותית, כלומר, הוא מסלק את המחויבות של המקלחת, ומייצר מיקוד איכותי. את עושה עכשיו את ארוחת ערב כמו שצריך, ואני עכשיו אעשה מקלחת, מקלחות כמו שצריך. זאת אומרת, בלשון הרב הירש, סיוע בדרך הריכוז. לכן לעזור למישהו זה להגביל אותו כמותית, לצמצם אותו כמותית, את פתורה מהמקלחות, ולרכז אותו ולמקד אותו ולעצים אותו איכותית. לשון הרב הירש, סיוע בדרך הריכוז. אז הנה, לעזור למישהו, זה הגבלה. הגבלתי אותך. עד עכשיו היה לך 5 משימות, עכשיו יש לך 3, כי אני לקחתי 2 מהחמש. אז הגבלתי אותך, צמצמתי אותך, אבל צמצמתי אותך כדי לעשות את המשימות שאתה תעשה ואני אעשה, לעשות אותן בצורה יותר טובה, בצורה יותר איכותית. בואו נראה את זה שוב פעם. שוב. לא, אני כרגע בשלב שאני רק רוצה להבין את מושג העזרה. מה זה לעזור? לעזור זה לצמצם כמות כדי להגביר איכות. זה נקרא לעזור. אנחנו מגבילים את הכמות כדי להופיע איכות. בסדר? נקרא, עוד פעם, בואו נראה שוב. נמצאת זו משמעות עזר, העוזר לחברו, כרגע אנחנו מסבירים טכני, תכף נראה פנימית יותר. העוזר לחברו נוטל חלק מחובותיו. כאן למשל חובות מעשיות. אני עכשיו יום רביעי, יש לי 5 סידורים בירושלים. שעה, 12:10, אין לי סיכוי להספיק את כל 5 סידורים, עשיתי 2. יפה, אני יכול להספיק עוד אחד. בא, אראל אומר לי, אחי, 2 עליי, מתוך 5, תודה רבה. נשאר לי אחד, עושה אותו כמו שצריך, הוא זריז, יצא את 2 האלה. אז הוא הגביל אותי כמותית, מיקד אותי כנחותית, שאת האחד שנשאר, אני עושה כמו שצריך. בסדר? אז לעזור למישהו, העוזר לחברו, זה טכני, תכף נראה פנימית יותר. העוזר לחברו נוטל חלק מחובותיו. ואז, זה שרובן לקח משימון חלק מהחובות של שימון, מה זה בעצם יצר, מה התוצאה של זה? כך יוכל עלה, אותו שימון שלקחו ממנו חלק מהחובות, כך יוכל עלה לרכז את כוחותיו בתחום מצומצם יותר, וכך יוכל למלא ביתר יעילות, גם באופן טכני וגם באופן איכותי, את החובות שעדיין נותרו לו. הגדרה, העזר הוא סיוע בדרך הריכוז. ריכזתי אותך, מיקדתי אותך, עשיתי אותך איכותי, ביחס למה שהיה מוטל עליך לפני שעזרתי לך. חברים, ברור? יופי, אומר הרב הירש, הצר מורה על ההגבלה שבכוח. כשאני אומר הצור, אין מעבר. זה מגביל אותך. אין מעבר? נכון, אני אגבל אותך בכוח. לא שאלו אותי אם אני רוצה, לא רוצה שיהיה לי פה הצור, רוצה להמשיך ללכת. נכון. אז הצר, שורש עין צד ירש, בלשון הקודש, מורה על ההגבלה שבכוח, ואילו עזר על ההגבלה שמרצון. מה? אז זה הגבלה? אז גם עין זין רש זה הגבלה. רק אתה רוצה, תגיד אחי, אתה רוצה שנעזור לך? בוודאי. למה אני רוצה שתעזור לי? כי אם אתה תעזור לי, א', אתה תסלק ממני קצת חובות, וב', אני אעשה את החובות שנותרו לי בצורה יותר איכותית, ונקווה שגם אתה תעשה את החובות שנתתי לך לעשות, או ביקשתי ממך לעשות, והצעת לעשות גם הם בדרך איכותית. אז הפסדתי כמות, הרווחתי איכות. בסדר? אז העצירה היא הגבלה שבכוח, העזרה היא הגבלה שברצון. זה מה שכותב כאן הרב הירש. עצר מורה על הגבלה שבכוח, ואילו עזר על ההגבלה שמרצון. כלומר, מקבל העזרה, יפעל ביתר עוז, בתחום המצומצם שנותר לו. עכשיו רבותיי מגיעים אלינו עד לכאן טכנית, עכשיו פנימית יותר. האדם כלול מזכר ונקבה. לא טוב להיות האדם לבדו. למה לא טוב? למה לא טוב שהם מחוברים? שהם לבודים? מה הבעיה? תשובה, ברגע ששני הכוחות האנושיים, הזכרי והנקבי מחוברים, אף כוח לא יכול לצאת אל הפועל באופן עצמאי אוטונומי. ניקח דוגמה שכל אחד מאיתנו יכול להבין, נקווה שהיא לא מצויה הדוגמה הזאת. אנחנו חברים משבט נבטים בסניף. אתה יודע איזה יופי זה לגדול ביחד לחופה משבט נבטים? מכיתה ד' אנחנו ביחד. כיתה ד' זה 10. 10. התחתנו בגיל 25. אנחנו 15 שנה ביחד. איזו זוגיות נפלאה. מי אמר? אולי את מהנדסת אותו והוא מהנדס אותך כבר 15 שנה? בגלוי או בסמוי, טווח רחוק, טווח קרוב. מי אמר? אתה, אם הקרבח הוא פיצל את הזוגיות לזכר לבד, נקבה לבד בעולם הזה, אז כנראה שהוא רוצה שהזכר ישלים את עצמו באופן עצמאי, על פי מה שהוא, בלי שאיזה מישהו אחר במרכאות יפריע לו, וכנראה היא תשלים את עצמה, על פי מה שהיא, בלי שמישהו אחר יפריע לה. לכן, למה לא טוב שהזכר ונקבה לבודים? כי כל אחד מהצדדים המחוברים יפריע לזולתו. ניקח דוגמה, ואני לא פותח את זה כרגע. נגיד שאחד מהכוחות הדומיננטיים אצל הזכר הוא השכל. ואצל הנקבה, נגיד, אחד הכוחות הדומיננטיים, דמיון. נגיד, נקבל את זה כרגע כנתון, צריך להוכיח את זה, נגיד. אתה יודע מה זה ששכל ודמיון הולכים ביחד? השכל מפריע לדמיון לדמיין, והדמיון מפריע לשכל להשכיל. לכן השכל צריך לעבוד על הציר שלו, והדמיון צריך לעבור על הציר שלו. בגיל 20 ומשהו התחתנו. בסדר, אבל אחרי שכל אחד מהכוחות יצא אל הפועל באופן שלם כמה שניתן, עד שהם מתחברים, ואז לא רק שכל אחד לא מפריע לזולתו, אלא מפריעים אחד את השני. אבל אם השכל, איבה הדמיון, יהיו ביחד בשלב מוקדם מדי, השכל יפריע לדמיון לדמיין, והדמיון יפריע לשכל להשכיל. הדמיון אומר לך, צריך להשמיד את צבא אסד תוך יומיים. השכל אומר לך, לא הגיוני. יפה, אז איך השכל אומר זה מתחיל, יתחיל להיות הגיוני? בוא נתחיל להפיל את כל הקלפים האלה, לאט לאט. נתחיל בדרון, נמשיך בצפון, ננתק את איראן, לאט לאט. וופ! יומיים על החסד. כן, יעבדו כל לבך השם. אמן. הדמיון אומר לך לא הגיוני. הוא צודק, הדמיון לא עובד בהיגיון. סליחה, השכל אומר לך לא הגיוני. נכון, השכל לא עובד בדמיון, השכל לא עובד בהיגיון. היגיון זה בדרך כלל פונקציה של שכל וניסיון. זה השכל. מה ההיגיון, מה הריאלי אומר לך, ומה המציאות מראה לך. היגיון וניסיון, זה בדרך כלל בא ביחד. אז הדמיון הוא הפוך. הדמיון אומר לי, אני עכשיו מדמה, אני עכשיו באתי מהעיר העתיקה בירושלים. אני עכשיו רוצה להיות מול הכותל. עוצם את העיניים שנייה, אפילו ביד שמעת, על פית שנייה אני בכותל. השכל אומר לי, חביבי, אתה יודע איזה פקקים? כן, באתי מצד אחד, אני יודע, זה לא ייקח לי על פית שנייה. ייקח 40 דקות. ואתה צריך לעבור פה דרך. אז הדמיון והשכל לא יכולים לחיות ביחד כשכל אחד מהם לא הופיע את עצמו באופן עצמאי. לכן, שימו לב, לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים. לכן, מה נעשה לבדו? לכן, מה נעשה, אומר הקדוש ברוך הוא? נעשה לו עזר. מה זה עזר? נגביל. כלומר, ניקח את הצד הנקבי, צלע, צד. ניקח את הצלע, את הצד הנקבי מן האדם. נעשה אותו עצמאי, למה לא ניקח הצד הזכרי, שאלה חשובה לעכשיו הנושא, ניקח צד אחד מן האדם הנקבי, נעשה אותו אוטונומי עצמאי, הוא ישלים את עצמו, הזכרי יישאר ללא הנקבה, גם זה לא מדויק, וישלים את עצמו, ואחר כך נחבר ביניהם מתחת לחופה. אז מה זה עזר? הגבלה כדי לסייע לך איכותית, אף על פי שאתה מפסיד כמותית. אז אדם לפני הנסירה היה כמותי, גם זכה גם נקבה. אחרי הנסירה איבד את הנקבה, אבל מה הרווחנו בזה? שהזכי משלים את עצמו מקסימום, הנקבי משלים את עצמו מקסימום, ואחרי זה מתחת לחופה, התחברו מחדש שלם ועוד שלם, שווה שלם. אז עכשיו בואו נקרא את הפסוק הזה ככה. לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים, כי כשהם מחוברים אף אחד מהכוחות האלה לא יכול לגלות את עצמו, להופיע את עצמו באופן מלא, כי כל כוח מפריע לזולתו. והפתרון, נפריד חלק אחד מהשלם, נעשה אותו עצמאי, ממילא השני גם ישר עצמאי, כל אחד ינוע על הציר שלו ואחד ינחבר ביניהם. זה רבותיי פשט פסוק, זה שלא למדתי זה בין חמש למקרא זה בעיה, אבל זה פשט הפסוק, זה הפשט. בואו נקרא רגע את הרב הירש. האישה נוטלת חלק מן החובות הכלולות בתפקיד האדם. עכשיו, זה יותר עמוק מחובות. כמו שאמרתי קודם, זה לא רק פרקטיקה, המקלחות עליי, ארוחת ערב עליי. לא. זה תכונות נפש. זה אישיות, זה קווי אופי, זה כישרונות, זה ייעוד, זה תפקיד. זה הרבה יותר עמוק מאשר חובות טכניות. לכן אומר הרב, הרב הירש, האישה נוטלת חלק מן החובות הכלולות בתפקיד האדם. כך יוכל האיש שנשאר הצד הזכרי למלא ביתר שלמות את החובות שעדיין נותרו לו. אך לשם כך יש צורך שעד לכאן הסברנו את המילה עזר. הסברנו לא טוב להיות האדם לבדו, א' מדוע לא טוב, כי כל אחד יפריע לזולתו. איך זה לבדו מסתדר? מחובר. הסברנו, הלאה. אעשה לו עזר, עזר, הסברנו, הגבלה, סיוע בדרך הריכוז. הבנו. יופי, מה זה כנגדו? אעשה לו עזר כנגדו. מה זה המילה נגדו? נגדו הכוונה ממולו. אלך כנגדך. כלומר, אך לשם כך הצורך שהעזר הוא יהיה כנגדו, לא אימו. מה זאת אומרת? אל יפעל אימו במקום אחד, אלא יפעל כנגדו במקום אחר, בשורה אחרת ממולו. אותה שורה, אין פה עדיפות, זה יותר חשוב, הוא יותר חשוב, יותר חשובה, זה שני חלקים שהם אחד בעצם. האישה עומדת בצד האיש, על אותו ציר, לא אימו ולא תחתיו, לא אימו כי אז אחד מיותר, לא תחתיו כי אז היא פחותה, גם לא מעליו דרך אגב, היא פועלת כנגדו בשורה אחת ובנקודה אחרת. אותה שורה בנקודה אחרת. כל אחד יפעל בתחום המיוחד, לא? וכך השלימו זה את זו. רבותיי, אז מה למדנו מכאן? רק שני ויתר. מה למדנו מכאן? שכבר במעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו את הסוד הגדול הזה. איזה סוד? שבמהות הכל אחד. לכן הקדוש ברוך הוא ברא אותם לכתחילה מחוברים. אבל בסדר ההופעה, זה צריך להיות לחוד. כדי שכל אחד יבנה את עצמו לחוד, ואז נחבר אותם שוב בשפה של חזן, כלל פרט וכלל. הכל מתחיל מהכלל המהותי, הולך אל הכלל המעשי, בדרך אל הפרטיות המעשית, אל ההפרטה. כלל, פרט וכלל. כן, אביתר. כי זה לא טוב. זה לא טעות. לא, צריך לקרוא את התורה בלשון של התורה, לא בלשון של ערוץ 2. בלשון של התורה. לא טוב. אתה שואל שאלה אחרת, הרי הקדוש ברוך הוא ברא ככה לכתחילה, אז למה זה לא טוב? תשובה. זה טוב מאוד בהופעה, זה במהות, זה לא טוב בהופעה. זה הכוונה לא טוב. לפי הכיוון הזה יש עוד כיוונים. בסדר? חבר'ה, כל הנישואים פה, שיש להם קצת ניסיון, כלומר 10 שנים וצפונה, אז הם מבינים שנישואי בוסר, כלומר להיות חברים משבט נבטים זה קצת בעיה. למרות שזה מאוד נחמד, שהילדים בסניף, ההורים מכירים, ואוכלים חיל בבית ג'חנון ביחד מגיל 2. והיא יודעת שהוא הבחיל בה, אבל לא מלאווח. והוא יודע שהיא אוהבת ג'חלון ולא לחוך, ככה אומרים. נדחת. חבר'ה, ברור איך זה קשור אלינו? ברור. זה רבי מה לחוד, זה רע אדם לחוד. עכשיו היא גרת קוף ומבב יותר חריפה, עוד יותר חריפה. אני חוזר ויוצר פה. חדוות החיים, התנועה החיה של היישוב החדש, מי שהשבוע שעבר, התנועה החיה של היישוב החדש, חדוות החיים ואומץ הלב, החוות הדת וגאוות הלאום, עד לכאן ישראל הצעיר, לא יכולה ובצדק לשאת את הגף הכפוף, הפנים הצמוקות והעצובות המפיקות, פחד ומור, החלבת, העיניים הטעות, המערות, ייאוש, ושנאת החיים, מלבשה הזרה המזרחית, כלומר מזרח אירופאית וכו' וכו'. וכל זה יש גם יתרון מה שלמדנו פעם שעברה קצת. טוב, אז היום זה רק השלמה לפעם הקודמת. רבותיי, שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו תשמרו אם אפשר את הדפים השניים, דף ב', נחזור לדף א', אני רוצה לסיים מורות התחייה י' ת', מקור 7 בדף הראשון, ואז נמשיך לדף השני. בסדר? יישר כוח, בעזרת השם. בלי נדר, שיעור לחנוכה, אולי נעשה ביום רביעי, שממש ערב חנוכה. אם תרצו, אם לא ממשיכים בסדר, אני אוהב סדר. בסדר? טוב, בהצלחה. ברוכים תהיו.